בעקבות הגירוש מגוש קטיף והמאבק בעמונה, זה כולם דנים בשאלה מהי הדרך הטובה ביותר לנצח במאבק ומה אנחנו צריכים להתמקד.
ברור ששורש הבעיה זה המצב הרוחני של הציבור, של האומה, או יותר נכון של החלק מהציבור שהוא היום השלטון. אבל והפתרון הטווח ארוך והיסודי הוא לעסוק בחינוך ולרומם את רוח העם ולהחזיר את הציבור כולו למקורותיו. על זה אין ויכוח, אני חושב שזה דבר מוסכם על כל חלקי הציבור. מה שיש ויכוח זה איך להתייחס לניסיונות של הממשלה להמשיך במעשי הקירה ולקור עוד יישובים ביהודה ובשומרון, ועל זה בעצם יש ויכוח בין בתוך הציבור שלנו או בין הרבנים. ודעתנו שאנחנו צריכים להביע בצורה הנחרצת ביותר את הכאב, את הקושי שלנו לקבל גזירה כזאת שהיא נגד התורה, שהיא פוגעת במצווה שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה, מצוות יישוב ארץ ישראל. והמצווה הזאת היא שקולה כנגד כל התורה כולה, מפני שמצווה שכל המצוות תלויות בה, לא רק שקולה כנגד כל המצוות, אלא כל המצוות תלויות בה, כי כל עניינם של המצוות להתקיים על ידי עם ישראל בארץ ישראל בדווקא. ולכן עלינו להביע את הדברים, את הכאב הזה, ואת ההתנגדות שלנו למהלך כזה בצורה החזקה ביותר שאנחנו יכולים לבטא. וראינו להיאחז במקום, להתנגד באופן פסיבי, לא לתת לקור אותנו מהמקומות האלה. הביטוי הזה יש לו מסר חינוכי. ואין מגמתו כאן ליצור מלחמה עם הצבא ונצח את הצבא. הצבא יותר חזק, אנחנו לא משתמשים באמצעים שיש לצבא, אנחנו מביאים יותר הבאה רוחנית. והבאה רוחנית הזאת היא הבאה חינוכית, והבאה שאנחנו מוכרחים לעשות אותה. יש גדרי מסירות נפש. הרב ציודה חזר ונימד אותנו כמה פעמים שמצוות מסירות נפש היא לא רק כשגויים באים לכפות אותנו על המצוות, אלא גם כשיהודים באים לכפות על המצוות. הוא כתב את זה כמה פעמים בקריאות, שאנחנו אחר כך פרסמנו את זה, את הדבר הזה בספר ארץ הצבי. מקודם אמר את זה הרב בנושא שבת הארץ, שגם אם יהודים באים לכפות על המצוות, כשבא הדבר בצורה של כפייה, יש דין של מסירות נפש. מסירות נפש פירושו של דבר להקריב ולא לעבור על עבירה. והביטוי של המסירות נפש הוא יכול להיות באופן כזה של אנחנו נחזים במקומות באלפים, ברובבות, בכמה שיותר אנשים, ומביעים את הכאב ואת עומק הקושי שלנו לקבל גזירה כזאת שהיא נגד התורה. ייתכן שביטוי אז כזה וחזק כזה הוא גם יביא לירורים נוספים של ראשי השלטון, האם נכון לעשות קרע כזה בעם, האם כאשר יובן להם כמה הדבר הזה חמור מבחינתנו, האם הדבר הזה נכון, האם הוא צודק, מה הרווחים שיש מהקירה הזאת לעומת ההפסדים שנגרמים לקרע בתוך העם. המאבק הזה בעצמו הוא איננו יוצר את הקרע. הקרע הוא קיים, קרע אידיאולוגי, קרע רוחני, שקפת עולם שונות. אנחנו נאמנים לתורה ולמצוות ולקדושת ארץ ישראל, ויש חלק שהתרחק ואיננו מבין את הערכים האלה ויש לו כיוונים אחרים. והמאבק הזה הוא ביטוי לעוצמת הקרע שנוצר בעם, והביטוי והגילוי הוא לא יוצר קרע, אלא הוא אולי מבאר איפה אנחנו עומדים. ובדרך כלל כשמתגלה איזה מחלה, זה התחלת הריפוי שלה.
איך מאבק נחוש עם מסרניקים וחיילים יכול לעצור את הגירוש? הרי הם יותר חזקים.
כבר אמרתי, אנחנו לא באים לנצח אותם עם בכוח יותר רב, בכוח פיזי יותר רב. אנחנו באים לבטא את הדביקות הרוחנית שלנו בארץ ישראל. ובכוח הרוחני הזה אנחנו רוצים להשפיע על הממשלה שתבין שלא עושים כדברים האלה. ואיננו מתכוונים לקוט יסמדיקים ולחנך אותם על ידי מכות. זה אי אפשר לחנך על ידי מכות, לא יסמדיקים ולא חיילים. אנחנו מתכוונים להביע את דבקותנו בארץ ישראל ואת כאבינו הנורא על המחשבה הזאת לעקור יהודים מיישובים בארץ ישראל. אבל לא בכוח, זה לא המטרה שלנו, זה לא יועיל וזה לא נכון.
עד כמה אימות הזה, הבעת הכאב הזה, יכולה באמת לשנות בפועל את העמדה של הממשלה או בכלל את הדעה של רוב העם?
ראשית כל, יש סיכוי מסוים שהממשלה תבין, לא אימות באופן כוחני שהממשלה תראה שאנחנו חזקים. לא בזה המדובר. המדובר הוא שהממשלה תראה עד כמה הדבר הזה נוגע ללבבינו. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות באחיזה שלנו ובעמידה שלנו כנגד החלטת הממשלה, שהיא החלטה שנגד התורה. יש סיכוי שהדבר הזה גם ישפיע על ממדים של הגירוש ושל הקירה לאבא, אולי לגמרי יכול להשפיע. וגם אם לא כן, הדבר הזה יש בו מסר חינוכי עמוק שאנחנו חייבים להביע אותו. אנחנו חייבים על פי התורה. זה דיני מסירות נפש. כל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה נתקיימה בימיה. ארץ ישראל, ושבכניסה לארץ ישראל נכשלנו בחטא המרגלים, וזה גרר אחר כך את חורבן הבית הראשון והשני, וכעת מוטל עלינו לתקן את החטא הזה, חטא המרגלים, והתיקון של החטא הוא על ידי הבעת החיבור שלנו לארץ ישראל, הקשר שלנו לארץ ישראל, והנחישות שלנו והנכונות לסבוק מכות, לסבול בדבר זה, לשלם מחיר, והמסירות הזאת היא תביא בעצם לחוזק יותר גדול של אחיזה שלנו בארץ ישראל. ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה בין כך ובין כך. גם אם זה לא יפעול את פעולתו ברגע זה ונצליח לעצור את הגזרות של הממשלה, אנחנו מחויבים לזה בין כך ובין כך.
זה לא פועל לרעתנו כאשר המתיישבים מוצגים כבלתי מוסריים שמוקים חיילים ושוטרים?
אנחנו לא באים לקוט שוטרים ולא לקוט חיילים, אנחנו באים רק להיאחז, או נשארים להיאחז במקומות שהתיישבנו בהם בארץ ישראל, שזה ביתנו בארץ מולדת, ואף פעם לא יכול להיות הדבר הזה רע. כשאדם נאחז במקום מולדתו, בארצו, ולא מוכן לוותר עליה. אני לא חושב שהדבר הזה באופן חיצוני מוצג באופן מזויף על ידי התקשורת, אבל זה לא סיבה שבגלל זה אנחנו לא נבטא את הדברים. ובסופו של דבר, הביטוי האמיתי כמו שאנחנו נבקים, הוא יחלחל בלבבות, הוא ישפיע יותר מאשר אם אנחנו נעבור לסדר היום ונתפנה מרצון ובקלות, ויראה הדבר כאילו הארץ לא יקרה לנו, כאילו הדבר הזה לא נוגע, לא כואב לנו. כמו שזה היה יכול לראות, אני לא אומר שזה ככה, בחלק מהפינוי של גוש קטיף.
יש גם נזק גדול נוסף. הרב דיבר על זה שאנחנו לא מכים שוטרים ולא חיילים, אבל בכל אופן החיילים מפנים אותנו, ובכל העולם אנשים רואים את זה דרך הטלוויזיות, את הקרע הגדול הזה בתוכם, את המאבק הזה, אם זה לא חילול השם גדול.
זה חילול השם שהממשלה אשמה בה, וההתנגדות שלנו היא התיקון של זה, שאנחנו מקדשים את שם השם, שאנחנו מראים שעולם כולו רואה שארץ ישראל יקרה לנו, ואנחנו חשים שהיא שלנו, ורק חלק באומה בינתיים נאמן לעקרונותיו ולאמונתו. והדבר הזה, בכל מקרה של, בכל מצב של חילול השם, או יותר נכון של קידוש השם, יש גם חילול השם בצינם. אלה שבאים לכפות, הם מחללים את שם שמיים. ואלה שמוסרים את נפשם, הם מקדשים את שם שמיים. יכולנו לומר את אותו הדבר בזמן שרבי עקיבא נאסר. אם רבי עקיבא יהרג, כל העולם כולו יראה שהורגים את גדול ישראל, וכל עם ישראל יראה את זה, ואיזה משבר רוחני זה יכול ליצור, שיכול לפה הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא הגן עליו, למה הוא לא איתו, למה הוא עם הרעים ולא עם הטובים. אבל באמת, זה מבט שטחי. המבט העמוק, זה העולם רואה את הקידוש השם שרבי עקיבא מסר את נפשו על הרבצת התורה, וזה השריש את הרבצת התורה בישראל בצורה חדשה, עמוקה, שלא הייתה דוגמתה מקודם, לפני המסירות נפש הזאת. כך אותו דבר אצלנו, גדול קידוש השם מחילול השם, קידוש השם של הדבקות, אהבת ארץ ישראל, של המסירות לארץ ישראל, של המסירות לדבר מצווה. זה גדול מחילול השם שנוצר כתוצאה ממעשה הממשלה. וזה הצלה מחילול השם הנורא, שאילו היה הדבר נעשה, ללא כל התנגדות.
אנשים היום שואלים מה אפשר לעשות. שאלת השאלות, מה הרב היה ממליץ?
אני כבר אמרתי בתחילת דבריי, שאנחנו כל הזמן מתקדמים, כל הזמן מתחזקים, כל הזמן עולים, מתרבים, הישיבות גדלות, בכמות ובאיכות, והציבור שלנו הולך ומתחזק, והוא צריך להמשיך בדרך הזאת, כל הזמן להמשיך, להתחזק, להתעלות, ולהפיץ את התורה על הברבים, ואנחנו כל הזמן מתקדמים, ובדרך שאנחנו מתקדמים, להמשיך ללכת הלאה. אני שומע סגנונות כאילו אנחנו התמסרנו יותר ליישוב הארץ ופחות לחינוך, אבל הדיבור הזה אין לו שום בסיס. מעולם לא עזבנו את החינוך, תמיד הרבנו בחינוך. כל ההתיישבויות הן היו התיישבויות שהקימו בהן מוסדות חינוך, והן השפיעו השפעה עצומה על הציבור. נכון שלא השפענו, עדיין לא הצלחנו להשפיע על כל הציבור, אבל אנחנו קטנים, אנחנו הולכים מתרבים, אבל המהלך הזה הולך ומתרחב. להפך אני אומר, העובדה שיש היום התנגדות גדולה לציבור שלנו וניסיונו כאילו לפגוע בנו, היא מורה שאנחנו הלכנו והתחזקנו, התעצמנו, ואנחנו כאילו מפחידים את הציבור החילוני שהוא חושש מאיתנו שמה נתגבר ונתעצם ונהפך בסופו של דבר לרוב, הוא חושש מזה ומנסה לייצר את צעדינו. אנחנו כמובן לא נעצור, ואנחנו נתקדם למרות כל הניסיונות לעצור את דרכינו, ובעזרת השם נלך ונתרבה ונצליח, ובסוף הדבר נמשור את כל העם לכיוון הנכון.
איך קורה שבין תלמידי הרב סיודה יש פערים כל כך גדולים בדעות?
ראשית כל, השאלה היא לא מדויקת. אין כל כך פערים גדולים. המשותף הוא רב, המטרות הן מוסכמות, כולנו רואים את התקופה הזאת כתקופה של גאולה, כולנו רואים את הקמת המדינה כשלב מרכזי מאוד במהלך הגאולה, מהלך אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, שחרר אותנו מהגויים, ו הקמת המדינה היא מהווה בסיס לכל ההתקדמות אחר כך של קיבוץ גלויות ושל בניין הארץ והחזרת התורה לארץ ישראל. ובהסתכלות הזאת כולנו מסכימים. כולנו גם מסכימים בשאיפות. אנחנו שואפים לשלימות התורה, לשלימות הארץ, לשלימות העם. אנחנו רואים את תפקידנו כלהיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא במהלכי הגאולה, לבנות את הארץ, לקבץ את הגלויות ולקרב את ישראל לאביו שבשמיים. חילוקי הדעות הם בדרכים, וגם לא בכל הדרכים, בדרכים איך להגיע אל המטרה הזאת. וגם לא בכל הדרכים יש חילוקי דעות. כולנו מסכימים שהעבודה העיקרית היא עבודת החינוך. לא בכפייה אנחנו נקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. אי אפשר בכפייה, וזה לא נכון בכפייה, צריכים להגיע לכך שכולם יאהבו וירצו לעשות את רצון אבינו שבשמיים. ועל כן הדרך להגיע לכך זה רק על ידי חינוך והסברה רחבה ועמוקה, על ידי שיהיו לנו כוחות גדולים של תלמידי חכמים, שיהיו למאורות ויעירו את אורה של תורה בכל כלל ישראל. כעת שאנחנו נמצאים במצב לאחר הגירוש והעקירה של אנשי גוש קטיף, ותחת האיום של המשך מעשה עקירה חס ושלום ביהודה ושומרון, אז יש בינינו חילוקי דעות איך ננהל את המאבק בתחום הזה. החלק האחד אומר שהמאבק צריך להיות יותר בשיחה או בדיבור, ולא בהבעה בפועל של התעקשות שלנו לחז בכל מקום, בכל יישוב. ואנחנו סבורים שמוטל עלינו וחובה עלינו, ואנחנו חושבים שזו הייתה הדרכה של מורנו רבינו הרב צבי יהודה. הוא אמר כמה פעמים שצריך למסור את הנפש על זה, ואנחנו מבינים שכוונתו הייתה, ושזה מה שגם נכון כמובן, כוונתו הייתה נכונה, שאנחנו צריכים להביע בכל העוצמה שאנחנו יכולים להביע את התנגדותנו למהלך כזה. לא על ידי שאנחנו נפגע בשוטרים ונפגע בחיילים וננהל ממש מלחמה, אף על פי שהוא יתבטא בביטוי כזה, אבל אנחנו מבינים שהוא לא התכוון למלחמה ממש, אלא על ידי שאנחנו נאחז במקום, נתעקש בהמונים גדולים ונבטא בכל עומק לבבינו ובכל מעשינו את השייכות שלנו לכל חלקי ארץ ישראל ואת ההתנגדות שלנו למעשה כזה של עקירה. ומתוך הנחה שייתכן שהדברים האלה יחלחלו אל הלבבות של המנהיגים, ויבינו שהם עושים כאן מעשה כל כך חמור וכל כך נורא, שאולי זה לא נכון לעשות אותו. אם זה כל כך פוגע בחלק כל כך נאמן למדינה ולארץ, אם זה פוגע כל כך אנושה. אנחנו לא מתכוונים במכות לחנך, אנחנו לא מתכוונים בקללות לחנך, זה לא הסגנון שלנו, לא הדרך שלנו. אם יש חריגים שעושים את זה, זה לא הבעיה של כל הציבור. וכולם יודעים מה הציבור מביע, ומה יש יוצאים מן הכלל, שתמיד בכל אירוע יש תמיד דברים חריגים, אבל זה לא המהלך הכללי. המהלך הכללי הוא מהלך כזה. כבר אמרתי מקודם, שבעצם יש בזה מסר חינוכי. מסר חינוכי של קשר לארץ ישראל, של ענת ארץ ישראל, ובזה נקודות המחלוקת. יש גם נקודה מחלוקת, האם מסרף פקודה או לא מסרף פקודה. אלה יש סורים שעל ידי סורו הפקודה, אז הצבא יתפרק. אנחנו חושבים שזה טענה מגוחחת, וסורו הפקודה יחזק את הצבא. מפני שאנשים ישרתו בצבא מתוך השתתפות בעניינו של הצבא, בערכו של הצבא, ולא כאנשים שמקבלים פקודות ועושים דברים לדעתם, ואין להם שום דעה אישית, וכל אחד ראש קטן. יש לנו חילוקי דעות גם בדרכי החינוך, האם לחנך בצורה יותר אקטיביסטית, בפועל, במצוות, ואחר כך להשקפה, להכרות, או בדרכים, בפרטי דברים יש בינינו חילוקי דעות. אבל המשותף הוא רב מאוד. ובאמת מן הנכון היה לא להדגיש כל הזמן את המפריד, אלא את המשותף. והדברים המשותפים, מן הנכון היה שאנחנו נעבוד כולנו את סבתא, ובמידה מסוימת זה כך. בישיבת בני צבי לומדים תלמידים שהם בני הורים שיש להם את הדעה האחרת שחלוקים עלינו, וכמה דברים בדרך המאבק על ארץ ישראל. כלומר, יש דברים משותפים, והם רובם, גם בעבודה החינוכית, ובקירוב חוקים, וכמובן העלייה לארץ, ובתפיסה אחדותית של עם ישראל, ותפיסה הכרת הסגולה הישראלית, וזה אנחנו כולנו משותפים. גם דברים המשותפים צריכים לעבוד בצוותא, ביחד, ולטשטש כמובן את ההבדלים, בדברים שמבדילים, כל אחד יעבוד בדרכו. וכלשונו של הרב, מיני ומיני, יתקלה סילאי.
אנחנו מתקרבים עכשיו ליום העצמאות, רק נסיים לשאלה, מה היחס הנכון? האם השמחה שלנו קטנה יותר? מה היחס למדינה?
ראינו רבינו הרב ציודה לימד אותנו לעשות הבחנה בין מעשי הממשלה ובין המדינה. המדינה, הקמת המדינה, היא פתחה את שערי ארץ ישראל, וכתוצאה מזה קיבוץ הגלויות, כתוצאה מזה מרכז התורה חזר לארץ ישראל, ויישוב ארץ ישראל כתוצאה מזה התרחב והתבסס והתעצם, וזה גם הולך וממשיך בגלל קיומה של המדינה. השערים פתוחים, העלייה נמשכת, ההתחזקות וההתיישבות בארץ ישראל נמשכת, יש פה ושם הצרה, אבל זה לא נצר, מהלך החיבור שלנו לארץ ישראל הולך וכל הזמן מתחזק ומתעצם. הארץ נבנית בגליל, בנגב, בשרון, בשומרון, ובכל רחבי ארץ ישראל. יש מקומות שבהם יש לנו מאבק, אבל הסך הכל לא נצר, ההתרחבות וההתקדמות לא נצרה, והכל זה פועל יוצא מאותו היום, יום העצמאות שבו נשתחררנו מעול הגויים. כל התוצאות של הקיום שלנו בארץ זה פועל יוצא מהיום הזה. על כן, חובתנו להודות לריבונו של עולם על כל הטוב שנתן לנו, ששחרר אותנו מעול הגויים, שאפשר לנו לפתוח את שערי ארצנו ולקבל עלייה גדולה ולהתחזק כאן בתורה, ולהיות בינינו ובין עצמנו ולא מורבים כל כך הרבה גויים ומושפעים מהם. בחוץ לארץ אחוז התבוללות הוא היום ונורא. בארץ ישראל אין התבוללות כזאת. זאת אומרת שעצם המציאות שלנו בארץ ישראל היא גורמת לנו להתחזקות גם באופן רוחני. עצם העובדה של קיום המדינה ושל ישיבת יהודים ביחד בצוותא. ועל כן כמובן חובתנו להודות לריבונו של עולם. אנחנו מבקרים את הממשלה מאוד מאוד, כועסים על כל צעדיה הלא נכונים, ומסויגים ממנה, וכועסים כעס רב על מה שהיא עשתה בהחרבת גוש קטיף, וקשה לעבור לסדר היום. אנחנו כועסים גם מבחינה מסוימת על הזרועות, על הצבא ועל המשטרה שהם עשו את הפעולה הזאת, ושותפים למעשה הרע הזה והנפשע הזה. אבל עצם קיומה של המדינה זו מתנה אלוקית והדרך לגולתנו, ואנחנו צריכים להודות עליה ולברך ולהודות לריבונו שלנו כל הטוב שהוא נתן לנו.
יש כאלה שרוצים היום לשלב סרט שחור בדגל, כמו שהרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, עשה לאחד הסכמי אוסלו, הרב חושב על זה.
אני בכלל לא אוהב עצבות. אני אוהב להיות שמח. אני רואה בכל קושי אתגר להתקדמות יותר גדולה. ואני מבין את התחושה הזאת, ועובדה שעשה את זה רב גדול בישראל, רב ישראל. אבל אני אין נטייה כזאת להביע את הצער ביום הזה, אלא יותר להביע את השמחה ואת הטוב, ולהודות על הטוב שהקדוש ברוך הוא היטיב לנו. יש לנו המון ימי צער מספיק, היה יותר מדי, ואנחנו צריכים לראות את הטוב, את החיוב, את המעלות, ולראות בכל קושי אתגר שיביא לעוד יותר טוב. גם המשבר הזה, אין כל ספק, המשבר הזה של הגירוש מגוש קטיף, הוא יעצים את הכוח הרוחני שלנו, ויעצים את האחיזה שלנו בארץ ישראל. אנחנו רואים את זה ברגע זה, אבל אין כל ספק שיצא מזה טובה גדולה. ואני אוהב את המבט של רבי עקיבא, שראה את המונה של רומי ושחק, וראה את, למרות חורבנה של ירושלים, וידע שמזה תצא גאולה יותר גדולה.